אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים. שלום לכם, נגיף קורונה לא פותח במעבדה זו או אחרת. כך קובע ארגון הבריאות העולמי, מיד על הקביעה ועל המשמעות שלה. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. ארגון הבריאות העולמי מכריז נגיף קורונה לא פותח במעבדה. מיד נדבר עם האימונולוג דוקטור ארז גרטי על ההכרזה הזו, וגם על גרורות ועל קריספר. רגע היווצרות הגרורות הסרטניות בגוף הוא חמקמק, לא ניתן לנטר אותו בזמן אמת. במחקר חדש מציעים קבוצת חוקרים, או מציעה קבוצת חוקרים מארצות הברית, שיטה שיכולה לסייע לנטר את היווצרות הגרורות בזמן אמת, באמצעות, שימו לב, טכנולוגיית עריכת הגנים קריספר. על האש וגם הפרות שמחות. פריצת דרך עולמית בתעשיית הבשר המתורבת, חברת א' פארמס ופרופסור שולמית לבנברג מהטכניון הצליחו לראשונה בעולם לייצר סטייק אנטריקוט במעבדה. מיד נדבר איתה. וגם מדענים תיעדו ראיות ראשוניות להתפרקות נדירה של החלקיק בוזון היגס, ואנחנו גם נבין מה זה, ככה, על הדרך. ציפורים, קבוצת מדענים מצרפת גילתה שציפורים משתמשות בריקודים כדי לספר לחברותיהן היכן נמצא המזון בסביבה, ובימים אלה מציינים 10 שנים להפיכה בלוב ולסיום שלטונו של קדאפי שם, מיד על מה שקרה שם, ומאז ועד היום. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני אלעד זוהר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. נגיף קורונה לא פותח במעבדה, כך קובע ארגון הבריאות העולמי. איך הארגון הגיע למסקנה הזו ומה המשמעות של הקביעה הזו? אנחנו שמחים לומר שלום למומחה לאימונולוגיה, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוויצון, לזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, דוקטור ארז גרטי, שלום.
שלום, בוקר טוב.
אז בוא נתייחס לפרסום של ארגון הבריאות העולמי. פה ושם היו התייחסויות לעובדה שאולי זה נגיף שדלף ממעבדה, אבל תמיד זה איכשהו בסופו של דבר התשובה הייתה לא, וגם הפעם.
כן, אז קודם כל, השאלה, ארגון הבריאות העולמי עכשיו מוציא את ההודעה הזאת בערך שנה אחרי ששאר העולם הוציא אותה, אז כאילו הם תראו קצת מאוחר עם העניין הזה, אבל הם מוציאו את זה בסוף של, או בעיצומה של איזושהי חקירה שמורחית בסין, אחרי שממשלת סין במשך תקופה ארוכה לא אפשרה באמת למדענים להיכנס ולחקור. המסקנה היא שהנגיף הזה נראה כמו תוצר אבולוציוני טבעי. וזה משהו שאנחנו ידענו אותו כבר בחודש אפריל, כבר הרבה אחרי שריצפו את הגנום שלו, ואפשר היה לראות שאין שם איזשהם עדויות או איזשהם רמזים להינדוס או שינוי או cut paste מסוג כלשהו, כי כשאנחנו מהנדסים וירוס, אנחנו משאירים אחרינו עקבות, זה אף פעם לא יוצא נקי. אז לא נמצאו סימנים כאלה, זה נראה דומה מאוד לווירוסים אחרים מאותה משפחה שקיימים בכל מיני מקומות, ו מסקנות נוספות שהם הגיעו אליהם זה שהווירוס הזה ככל הנראה במקור הגיע מהטלפים, כנראה הוא עבר עוד איזשהו בעל חיים בדרך, והגיע בסופו של דבר לשוק הדגים. נשאלת רק השאלה מאיפה הוא הגיע לשם, שזה משהו שאלה שעדיין לא פתורה, והם עכשיו אומרים שצריך להתחיל לחקור את כל הספקי מזון בשביל לראות מאיפה זה הגיע.
רגע, אז כן הטלפים, כי גם על זה היה דיון, האם הנגיף הזה קפץ אלינו שהוא עבר איזשהו עיבוד בגופו של הטלף, שככל הנראה נאכל, או פשוט היה שם בשוק?
או שהוא נאכל, או שהוא הדביק בצורה אחרת, אבל כן, יכול להיות שאותו הטלף היה בשלב הרבה יותר מוקדם, והוא הדביק בעל חיים אחר, שהוא הבעל חיים שנאכל, אבל היה שם הטלף בדרך ככל הנראה. זה וירוס שהוא כן מדבק לבעלי חיים, זאת גם אחת הסיבות שיהיה מאוד קשה להיפטר ממנו בטווח הרחוק. זה לא משהו שנחסן את כל העולם והוא ייעלם. אבל כן, הטלף היה שם איפשהו בדרך.
איפשהו בדרך. בוא נדבר על נגיפים מהונדסים, זאת אומרת, זה משהו שיש מכונים בעולם שמתעסקים עם ה-DNA, עם הקוד הגנטי של נגיפים, וזה משהו שעלול לקרות?
אז קודם כל, עושים, מהנדסים נגיפים, אבל לא, לא בצורה ש... יכול להיות שיש צבאות שעושים כל מיני דברים, אבל כשאתה, אם אתה רוצה לקחת נגיף ולשנות את התכונות שלו, חשוב מאוד לקחת בחשבון שאם אתה משחרר משהו, זה לא בהכרח יישאר אותו דבר. אנחנו רואים שהווירוס הזה ממשיך לעבור אבולוציה וממשיך להתאים את עצמו אלינו ולהפוך ליותר ויותר מדבק עם כל הווריאנטים האלה שאנחנו רואים. יש הרבה הנדסה גנטית של וירוס במובן הזה של א', למשל בתעשיית התרופות, יש כמה חיסונים שמבוססים על וירוס מהונדס שהנדסו לתוכו חתיכה מנגיף הקורונה בשביל שמערכת החיסון תלמד אותו, וירוס שהוא לא מסוכן לבני אדם, כמו אסטרזניקה, כמו המכון הביולוגי.
זאת אומרת, חלק מהחיסונים, אני יודע, לא החיסון שאנחנו כאן בישראל קיבלנו, לא של פייזר ולא של מודרנה, אבל חלק מהחיסונים כן הם תולדה של הנדסה גנטית של נגיפים שעליהם הועמס כנראה איזשהו מקטע שמייצר את חלבון הספייק וכולי.
נכון, נכון, נגיף שהוא תמים לבני אדם, שהוא לא מסוכן לבני אדם, או גם לא יכול להתרבות בתוך בני אדם, יכול רק להדביק ולהביא את הוראות הפעלה לבניית אותו חלבון של וירוס הקורונה, ואת זה מזריקים. זה פרקטיקה שהיא קיימת, יש חיסון, גם יש עוד חיסונים שבוססים על אותו עיקרון. יש גם צורה אחרת, שלמשל לוקחים וירוסים שהם כן מסוכנים לנו ומחלישים אותם, ואז בצורה הזאת משתמשים בזה כחיסון, כמו למשל נגיף החצבת, שלוקחים את הנגיף, עושים לו איזשהו תהליך שמשנה אותו והופך אותו ללא מסוכן עבורנו, וזה החיסון שניתן לילדים ומגן עליהם למחלה.
טוב, אז הנה גם אנחנו לומדים שנגיפים זה לא בהכרח דבר רע, נכון?
לא, ממש לא.
הוא קיים, ואנחנו גם יכולים לרתום אותו לטובתנו.
יש גם נגיפים שהם פוגעים בחיידקים, זה גם תעשייה שעכשיו צומחת. נגיפים בשם בקטריופאג'ים, שמה שהם עושים הם מדביקים חיידקים והורסים אותם, ואם אנחנו נצליח לרתום את הנגיפים האלה לטובתנו, אז יש לנו טיפול אנטיביוטי חדש. נגיף שלא פוגע בבני אדם וכן פוגע בחיידקים.
אז שוב, זה לא טריוויאלי. זאת אומרת, אם יש לי דלקת בגרון כתוצאה מחיידק, למשל סטרפטוקוק, אני יכול לבלוע נגיפים, וירוסים, שיפגעו בחיידק ויארגו אותו.
זה עוד רחוק, עוד לא הגענו לשם, אבל זה אחד הכיוונים שחוקרים אותו. אני לא חושב שזה יהיה ברמה של דלקת גרון, זה יהיה יותר ברמה של דלקות יותר חמורות, אבל זה בהחלט כיוון שחוקרים אותו.
טוב, אז הנה, גם כבר דיברנו על הצד הלא אפל של הנגיפים, ובסופו של דבר, אם נחזור באמת לתחילת השיחה, אז על פי הסימנים הגנטיים, על פי הניתוח הגנטי, כן מדובר בנגיף שהוא תולדה של נגיף טבעי, אין שם הדבקות או תפרים גסים שיכולים לרמוז על כך שמדובר במשהו שפותח במעבדה, כפי שהרבה מאוד גם קונספירטורים פיצו, ורוצים להאמין שזה כך.
נכון, ויש גם את האבולוציה של השמועה הזאת, שאומרת שאוקיי, הם לא פיתחו אותו, אבל הם כן שמרו אותו במעבדה, ומשם הוא ברח, וזה משהו שבכלים ביולוגיים לפחות אי אפשר באמת להוכיח, אז אם יש איזשהו קונספירטור שמחפש במה להתאפס, אז זה לא ממש משנה אם הוא ברח משוק הדגים, או ברח ממעבדה, או נפל מזה הטלף שאכל בננה, או לא יודע מה, הוא הגיע מהטבע, התפשט בכל העולם, ועכשיו אנחנו צריכים להתמודד איתו.
שמע, אתה יודע, כשאנחנו חווים את המגפה הזו, אני אפילו מופתע מזה שעד עכשיו לא חווינו משהו דומה, לפחות לא בעשרות השנים האחרונות. זה כל כך נשמע משהו שעשוי לקרות לנו כל הזמן, שאיזשהו נגיף יעבור מוטציה ויתפשט בעולם, שאני מופתע מזה שזה לא קרה עד עכשיו, לפחות לא שוב בשנים האחרונות.
אתה צריך צירוף של הרבה נסיבות שיקרו ביחד בשביל שזה יקרה. זה לא כל נגיף שפתאום צץ לו והוא יכול להתפשט ויכבוש את העולם. קודם כל זה צריך להיות נגיף שהוא חדש, ושמערכת החיסון לא תכיר אותו בשביל שבאמת המחלה הזאת תהיה חמורה. אתה צריך שזה יהיה מאוד מדבק, אתה צריך שהוא יהיה מדבק לפני שמופיעים התסמינים, בניגוד למשל לנגיף הסארס שהיה בתחילת שנות ה-2000, אתה צריך גם אוסף של נסיבות של לא יגיבו בזמן ולא ידקעו את זה בזמן, כמו שבאמת קרה בסין. במקרה שלנו יש לנו הרבה התפרצויות של הרבה מחלות כל חורף ושעוברות בסדר, כי אנשים חולים ומחלימים, מערכת החיסון שאני יודעת מה היא עושה. במקרה של הקורונה זה גם מחלה שהיא גורמת לאנשים להתאשפז ולהציף את חדרי המיון ואת מחלקות הקורונה, אז זה מה שגורם למשבר הזה.
טוב, לסיום מילה אחת על...
אבל מחלות שמדביקות הרבה אנשים יש כל חורף.
זה נכון, לסיום מילה אחת על החיסונים, הדבר שוב ושוב מוכח כאפקטיבי, נכון? במחקרים
נכון, חיסונים
שוב...
לגמרי.
כן.
חיסונים זה דרך הכי טובה שיש לנו להתמודד עם המחלה מבלי להסתכן בתמותה המונית. מה שהחיסון עושה הוא הרי מלמד את מערכת החיסון שלנו לזהות את הנגיף מבלי לפגוש בו באמת, ואז כשהיא תפגוש אותו היא כבר תדע מה לעשות איתו.
מה יש עוד להוסיף? מה יש עוד לומר מלבד גשו בבקשה להתחסן?
לגמרי.
ממש גם מניסיון.
המחלה הרבה יותר מפחידה מהחיסון.
ודאי, ודאי, טוב, אין מה לומר יותר. תודה רבה לך דוקטור ארז גרטי, מומחה לאימונולוגיה, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
תודה לך.
מתחקים אחרי עקבות הגרורות הסרטניות באמצעות קריספר, כן כן, אותה מכונה לעריכת גנים. חלק ניכר מהתמותה הקשורה לסרטן נובעת מנטייתו של הסרטן לייצר גרורות שעלולות כמובן להתפשט בגוף. רגע היווצרות הגרורות הוא חמקמק, וברוב המקרים לא ניתן לנטר אותו בזמן אמת. במחקר חדש מציעה קבוצת חוקרים מארצות הברית שיטה שיכולה לנטר את היווצרות הגרורות בזמן אמת באמצעות טכנולוגיית עריכת הגנים קריספר ובניית מעין עץ משפחה לכל תא סרטני. הדברים פורסמו בסיינס. אנחנו שמחים לומר שלום למי שמצטרף אלינו מארצות הברית, פרופסור ניר יוסף, פרופסור במדעי המחשב לביולוגיה חישובית באוניברסיטת ברקלי. שלום.
שלום.
אז בוא ספר לנו איך אפשר לנטר את הרגע, טוב אני לא אומר כמובן קסום כי זה רגע מאוד מאוד קשה, כי זה אומר שהגידול מתפשט בגוף, אבל איך אפשר לנטר את הרגע הזה באמצעות קריספר? מה הקשר בכלל בין עריכת גנים לבין הרגע שבו נוצרות גרורות?
כן, נכון, זו שאלה מאוד מעניינת. אז אנחנו לא יכולים לנטר את הרגע הקסום או הנוראי הזה, כמו שאמרת, אבל מה שאנחנו יכולים לעשות זה להתחקות בדיעבד, לנסות להבין דברים על הרגע הזה, מתי הוא הופיע ומה יפיין את התאים שבהם הרגע הזה הופיע. אז בעצם מה שקריספר נותן לנו זה איזשהו אופן להכניס ממכשיר הקלטה כזה, ובאמצעות ההקלטות שאנחנו מקבלים מתוך התאים, ננסות לעשות את השחזור הזה אחר.
ומה נרוויח מהשחזור הזה לאחור? זאת אומרת, איך נוכל למנף כמובן את המידע הזה לטיפול וכו', כי אני משער שבסופו של דבר זו השורה התחתונה של מי שחולה בסרטן.
בהחלט כן, תדמיין לעצמך שעכשיו אנחנו יכולים לשחזר, כמו שאמרת, את העץ המשפחתי של הגידול הסרטני. מה זה אומר עץ המשפחתי? הגידול מגיע מתוך, יש את הגידול הראשי, יש מטרתה הזאת, ותוך כדי תהליכים של צלות, של התא, אנחנו בעצם רואים התרבות של הסרטן, ואנחנו רואים שמתיישב בכל האזורים האלה. ועכשיו השאלה היא, מה עם האירועים הספציפיים הנקודתיים, שהביאו להתפשטות, האם אנחנו יכולים למצוא איזה בדיוק, איזה קבוצות קטנות של התאים עוברות מרקמה אחת לשנייה, ואיזה קבוצות מסוימות של תאים פתאום מתרבות ועוברות להיות מאוד מצלחות. בעצם גדילה של, 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 של ענפים ספציפיים בעץ המשפחתי. אז הרעיון הוא שאם אנחנו מסתכלים על העץ המשפחתי כמו שהוא עכשיו, וזה מסתמך על טכנולוגיות, כמו שאמרת, קריספר, אבל גם טכנולוגיות למיתור של תאים בודדים, זה משהו שמאוד חשוב. עכשיו, בהסתמך על זה, אנחנו בעצם יכולים להסתכל במרכאות כפולות על העלים של העץ, ולהסתכל מה המצב של התאים בעלים של העץ, ובתוך זה לשחזר אחור ולנסות להבין את התהליכים שקרו. את התהליכים שקרו מבחינת איך תום, קבוצה מאוד קטנה של תאים הופכת ונהיית מאוד גדולה בגידול, ואיך קבוצה מסוימת של תאים עוברת מרקמה אחת לרקמה שנייה. אז זה דברים שאנחנו יכולים בעצם לעשות איזה, לנחש במרכאות כפולות, כן? מתוך העץ שאנחנו.
אוקיי, עכשיו אני מנסה להבין, הרי סרטן מיסודו זה שם לשכפול של תא בעייתי, נכון? כשאנחנו מדברים על גרורה, הכוונה היא למה? לקפיצה לרקמה אחרת, לקפיצה לאיבר אחר, זאת אומרת, מה מייחד גרורה ביחס לסרטן המקורי?
זה שאלת מחקר מאוד מאוד קשה וחשובה, ולחלוטין אנחנו רחוקים מלהבין אותה לחלוטין, אבל הרעיון בטכנולוגיה הזאת היא שזה יקרב אותנו עוד צעד אחד אלא. בעצם, מה מייחד את אותם קבוצות קטנות של תאים שבעצם מייצרות את המטסטאזה? באיזה בכלל שלב של הגידול זה הופיע? האם זה הופיע מוקדם? האם זה הופיע מאוחר? ברגע כבר יש לך מספיק מוטציות גנטיות שהופכת את הגידול, הופכת את הגידול האגרסיביות. האם יש לנו, תחשוב גם על איך שהפיזור של הסרטן בגוף, האם זה אינקרמנטלי, ברקמה אחת, לשנייה, לשלישית, או שזה נהיה באופן מקביל? אז כל אלה משאלות, שזה דברים שאין עליהם תשובה חד משמעית, זה כמובן משהו שיכול להיות מאוד מאוד שונה בין אדם לבין אדם, אבל להבין את הבסיס של זה, זה בהחלט משהו שמאוד מאוד חשוב.
ובכל זאת בוא ננסה לחלץ תובנות, איך המידע, הרי מדובר באיזשהו סוג של מידע שעובר בין תאים, איך זה קורה, ובסופו של דבר בוא, אם תוכל להסביר לנו כמובן, איך עניין הקריספר נכנס פה לתמונה, אבל איך בכלל המידע הזה עובר בין רקמה לרקמה, וקבלת פקודה, או איזשהו משהו שמשבש את המערכת גם ברקמה חדשה, ואז מייצר גרורה?
אוקיי, אז זה שתי שאלות שעוד, אני אתחיל מהראשונה, איך אנחנו בכלל יכולים להשתמש בקריספר, כדי לשחזר את העץ המשפחתי, מאיפה זה בכלל מופיע? אז הרי מזה, אנחנו בעצם, זה לא אנחנו, זה כמובן אני צריך להגיד, בשיתוף פעולה עם קולגה שלי, בשם ג'ונתן וייסמן, שהוא בעצם אחראי לכל החלק הניסוי בעבודה הזאת, ועכשיו מה שהם עשו אצלו במעבדה, זה בעצם להכניס מין מכשיר הקלטה כזה, לתא בודד, והרעיון הוא שבתוך התא, עושים לו אינדוס, הנדסה גנטית בצורה כזאת, שהתא מבטא קריספר, וגם הוא הציע אינטגרציה של חלק סינתטי של DNA לתוך ה-DNA של התא. עכשיו, בתוך החלק הסינתטי הזה יש אתרי קישור, אתרי מטרה לקריספר, ומה שקורה זה שקריספר הולך וחותך שם. הוא חותך בערך, נניח, פעם אחת כל פעם שאתה מתפצל. וזה אומר שברגע שקריספר חותך, נוצרת מוטציה גנטית, והמוטציה הגנטית הזאת היא עוברת לילדים של התא הזה, ולנכדים וכן הלאה וכן הלאה. וככל שעוברים הדורות, עוד ועוד ועוד מוטציות נאגרות. אם אנחנו עכשיו מסתכלים על שני תאים ומסתכלים על המוטציה שלהם, אנחנו יכולים בעצם להגיד עד כמה הם קשורים אחד לשני מבחינת העץ המשפחתי. ככל שהמוטציות שלהם יותר דומות, ככה אנחנו חושבים שהם יותר קרובים אחד לשני בעץ המשפחתי. ואם אנחנו לוקחים את כל התאים ביחד, אנחנו בעצם יכולים לבנות, או לנסות לשחזר או להעריך את העץ המשפחתי. אז זה מבחינת הקריספר, מה שיכול להיות. עכשיו, מבחינת... כן. עכשיו, השאלה השנייה שלך הייתה בעצם, מהם התהליכים שגורמים להתפשטות של הגידול, מאיפה הוא מקבל את האינפוט והכל, וכמובן שזה דברים שאנחנו, שוב, זה שאלת טריליון הדולר, כמובן, זה שאלה מאוד קשה, אנחנו כן יכולים לנסות לקבל הבנות לזה, ואני אתן לך דבר אחד שעשינו במאמר. הרעיון היה להסתכל בעצים האלה, שאתה מסתכל על עץ, אתה יכול לראות מצב שפתאום יש לך גדילה נורא מהירה, של העץ. יש לך המון פיצולים, אתה רואה שבאמת קורה הרבה, הרבה התפצלות של תאים, החלק הזה של העץ גדל נורא מהר. או שאנחנו יכולים, ולעומת זאת בחלק השני, אתה לא רואה הרבה התפצלויות כאלה גדולות, אנחנו לא באמת רואים שיש הרבה, שהזמן לחלוקת התא הוא נורא קצר. גם אפשר להסתכל בעץ אחד בודד, ולראות שבחלק אחד של העץ, התאים נמצאים בכל הגוף. יש בני דודים שנמצאים בכבד, ועוד בן דוד בריאה, ועוד בן דוד בין שתי הריאות וכו'. לעומת זאת, בחלק אחר של העץ, אתה רואה שכל המשפחה, כולם נשארים באותו מקום. וזה בעצם נותן לנו איזושהי הבנה לאיזה תאים מגיעים ממשפחות שהן נורא פרוליפרטיביות ואגרסיביות, עוד של תאי סרטן, ואיזה תאים מגיעים מחלק אחר של משפחות שהן פחות פרוליפרטיביות, פחות אגרסיביות. וזה בעצם נותן לנו איזושהי הבדלה, אם אנחנו מסתכלים על תא בודד, אנחנו יכולים להגיד בעצם עד כמה הוא אגרסיבי. עד כמה הוא נוטה לשוטט בגוף ולבצע מטסטאז. ברגע שאנחנו עושים את זה, יש לנו עוד אינפורמציה שנורא חשובה, יש לנו גם את מידת הביטוי של גנים בתאים האלה. ואז אנחנו יכולים לשאול את השאלה, איזה גנים הם מאפיינים את התאים האגרסיביים, ואיזה גנים מאפיינים את התאים פחות אגרסיביים. ובמקרה הזה, זה נותן לנו ממש אובזרבציות יפות לגבי קבוצות מסוימות של גנים שאנחנו חושבים, באמת שהם קשורים, ליכולת הזאת בעצם לגדול באופן מאוד אגרסיבי ולשוטט.
וזה משהו שאפשר לעשות עוד לפני שזה קורה, לא רק בדיעבד, זה נשמע משהו שמאפשר לנו לצפות את הסיכוי, את ההסתברות שזה יקרה.
נכון, אז זה בעצם, זה, עכשיו, מה שעשינו במאמר הזה, עשינו בדיעבד, אמרנו, אוקיי, בוא ניקח את הגנים האלה, ושוב נשתמש בכלים של הנדסה גנטית כדי לקחת את הגנים האלה ולגרום לתא לבטא אותם מאוד חזק. או להפך, ניקח את הגנים האלה ונגרום לתא לא לבטא אותם בכלל. ואז נראה מה האפקט של זה. והאפקט, לדוגמה, לראות עד כמה התאים מסוגלים לחדור דרך ממברנות או להתחלק מהר, כן? ואז אנחנו באמת יכולים לראות שאם אנחנו עושים את המניפולציה הזאת לגנים האלה, אנחנו באמת מקבלים את הכיוון הנכון. כלומר, אם אתה לוקח גן שהוא מאפיין את התאים האגרסיביים, ואתה משתק אותו, אתה רואה שהתאים האלה בעצם, יש להם הרבה פחות יכולת לעבור ממברנות. כן, שזה בעצם חלק חשוב ביכולת, מה שנקרא, invasive, כן, לבצע מטסטאזה.
זה פשוט אומר שמתקרבים פה לסוג של פתרון או טיפול. שוב, אנחנו נזהרים מאוד בכל מה שקשור לתאים סרטניים, ובכל זאת זה נשמע כמו משהו שהוא יכול להיות התחלה של טיפול.
כמובן שצריך להיזהר עם זה, כמו שאמרת, ולשים כן. את המגבלות, זה עדיין בשלב של basic science, כן, אבל זה, כמובן שזה מבטיח. את כל הטכנולוגיות האלה, זה טכנולוגיה אחת מיני רבות, הרי כל המטרה היא זה להתקדם עוד ועוד ועוד צעד כדי לקבל יותר הבנה.
וואו, שמע, תודה לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור ניר יוסף, פרופסור במדעי המחשב לביולוגיה חישובית באוניברסיטת ברקלי, ארצות הברית, מי שחתום בין היתר על המאמר הזה והמחקר הזה. תודה רבה לך.
כן, כן, תודה רבה.
התפרקות נדירה של בוזון היגס. מדענים תיעדו ראיות ראשונות או ראשוניות להתפרקות נדירה של החלקיק בוזון היגס. בוזון היגס הוא החלקיק שפיזיקאים טוענים שהוא אבן היסוד של החומר, היחידה הבסיסית ביותר, והוא זה שקובע את מסת החומר. וכעת חוקרים מפרויקט אטלס מצאו עדויות להתפרקות בוזון היגס נדירה, שבה החלקיק התת-אטומי הזה מתפורר לפוטון אחד ולשני לפטונים. כן, יש חלקיקים כאלה, סוג של חלקיק אלמנטרי שניתן לטעון או להשאיר ניטרלי. אנא מכם יישארו איתנו ואל תעברו לתחנה אחרת, הנושא עדיין לא ברור, אבל לא אני אבהיר את הדברים, אלא דוקטור שקמה ברסלר, מהמחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה במכון ויצמן למדע, שותפה בניסוי באטלס, בסרן, שלום לך.
שלום.
אנחנו נשמח קודם כל ללמוד מהו בוזון היגס, ואז נדבר על ההתפרקות הנדירה. בואי הסבירי לנו מה מהות החלקיק הזה, או מהו.
אז אני רק בקצרה אגיד שהתחום מחקר שלנו בוחן את המבנה היסודי של החומר, את אותם חלקיקים אלמנטריים בסיסיים שמהם מורכב הכל. אנחנו בוחנים אותם, מחפשים מהם, וגם איך הם מגיבים אחד עם השני, מה נותן להם את התכונות שיש להם, איך בהינתן תכונות מסוימות הם יגיבו כאשר הם יעשו אינטראקציה או יתנגשו בחלקיקים אחרים.
טוב, מי שלמד, אגב, בבית הספר, אגב, למד שהחלקיקים הבסיסיים של החומר, מלבד העובדה שהאטום הוא החלקיק הבסיסי ביותר ששומר על תכונות החומר, הוא מורכב מאלקטרונים, פרוטונים ונויטרונים, ואתם טוענים כמובן שיש הרבה תתי חלקיקים, נכון?
אנחנו יודעים שיודעים היום שגם הפרוטונים והניוטרונים הם לא חלקיקים יסודיים, הם מורכבים בתורה מחלקיקים יסודיים שאנחנו קוראים להם קוורקים. גם האלקטרון והקוורקים הם לא החלקיקים היחידים, אנחנו כולם, אני חושבת, שמענו על הפוטון והחלקיק שהוא אחראי על החשמל, אם ירצה, או על האור, תלוי איך קוראים על זה. אנחנו יודעים שכמו האלקטרון יש חלקיקים נוספים שיש להם תכונות מאוד דומות, רק שהם יותר כבדים, וזה חלקיק בשם מיואון, חלקיק בשם טאו, וכך יש עוד כל מיני חלקיקים. בתוך המסגרת הזאת של פיזיקת החלקיקים היסודיים, לאורך הרבה מאוד שנים הייתה כמעט, היה קושי בעצם להסביר בתוך המסגרת התיאורטית שנבנתה, איך אותם חלקיקים יסודיים מקבלים מסה. למה לאלקטרון יש מסה כמו שמודדים, למה לקוורקים יש מסה כמו שמודדים. ואז עלו דרך אגב הרבה רעיונות כיצד ניתן להסביר את המסה הזו. הרעיון שבסופו של דבר נמצא כזה שמתאים לתצפיות הניסיוניות, הוא זה של בוזון ההיגס, שאומר שבעצם יש עוד חלקיק יסודי אחד, שהאינטראקציה איתו היא זו שמתנה לחלקיקים האחרים את המסה. זה נשמע נורא נורא מוזר, אבל באותו אופן...
כי מה, אין להם מסה משל עצמם?
המסה היא תכונה, והתכונה הזו באה לידי ביטוי באינטראקציה עם אותו חלקיק או עם השדה של חלקיק ההיגס. זה די דומה במובן מסוים לעובדה שנגיד לאלקטרון יש מטען חשמלי, כולנו רגילים לחשוב על האלקטרון, זה נשמע לנו משהו נורא, נורא מובן, אנחנו רגילים לחשוב, חלקנו בואו נגיד, על זרם חשמלי כתנועה של מטענים חשמליים. נכון. אז תכונת המטען החשמלי שיש לחלקיק האלקטרון היא לא שונה מתכונת המסה שיש לחלקיק האלקטרון. זאת אומרת, הן תכונות אחרות, אבל כל אחת בתורה היא תכונה קוונטית של אותו חלקיק. המטען החשמלי משחק תפקיד כאשר האלקטרון עושה אינטראקציה עם שדה מגנטי, מה שגורם לו לנוע נגיד ולייצר זרמים, והאינטראקציה של האלקטרון עם חלקיק ההיגס, עם שדה ההיגס, הוא זה שמביא לידי ביטוי, תכונת המסה. אז זה נורא נורא מופשט.
ננסה לחיות באמת עם את ההקבלה הזו, שהיא לא טריוויאלית, אבל מאוד מסקרנת, וזה חלקיק שאפשר, הוא עומד בפני עצמו, הוא סטנד אלון, זאת אומרת, אפשר להסתכל בזכוכית מגדלת, במרכאות כמובן, בבוזון היגס, או שלא ממש?
אז התשובה היא, כן, בשונה אולי נניח מחלקיק האלקטרון, שהוא חלקיק יציב, ברגע שהוא נוצר, הוא לא מתפרק לחלקיקים אחרים, חלקיק ההיגס בגלל התכונות שלו, ובגלל שהוא כבד יחסית, יש לו אפשרות, ובעצם זה מה שהוא עושה, ששבריר שנייה אחרי שהוא נוצר, הוא מתפרק לחלקיקים אחרים, ולכן אנחנו לא מודדים אותו באופן ישיר, אלא אנחנו מודדים אותו על ידי זה שאנחנו רואים בניסיונות שלנו באטלס, את תוצרי הדעיכה של אותו חלקיק של ההיגס. כמו במאמר הזה שאליו התייחסתם בפתיח לכתבה, שמראה שמדדו את הקיום של חלקיק ה-X, או אינדיקציה לקיום של חלקיק ה-X, דרך הדעיכה שלו לשני לפטונים, אלקטרון ופוזיטרון ופוטון.
אז גם הוא לא החלקיק הבסיסי ביותר של החומר, אלא גם הוא מתפרק לתתי חלקיקים?
אז עכשיו צריך לעשות הפרדה בין חלקיק שהוא יסודי, יסודי במובן שאנחנו מתייחסים אליו אומר שהוא לא מורכב מחלקיקים אחרים, בהקשר הזה ההיגס הוא חלקיק יסודי, אם תרצו הוא נקודה, הגודל במרחב שלו הוא ממש נקודה מתמטית, הוא לא מורכב מדברים אחרים כמו שנגיד הפרוטון מורכב מקווארקים, אז ההיגס הוא יסודי, אבל הוא לא חלקיק יציב, זה אומר שהוא יכול לדעוך, הוא פשוט יכול להפוך לחלקיקים אחרים, שמשמרים את שבדעיכה הזאת צריכים להישמר כל מיני תכונות של חוקי שימור למיניהם, כמו שימור אנרגיה ושימור טנא וכולי, אבל הוא עדיין יסודי במובן הזה שהוא לא מורכב בשום דבר אחר, הוא פשוט לא יציב. וההבדל בין השניים, ברור לי שהוא לא מובן מאליו, צריך להתרגל לרעיון הזה, אבל אנחנו עושים הפרדה בין משהו שהוא יסודי, כלומר לא מורכב מדבר אחר, לבין משהו שהוא יציב ותכונות אחרות, ולא.
אוקיי, אז בואי ספרי לנו על התצפית עצמה, מה זה אומר שבאמת, קצת התחלת להסביר את זה, שנצפתה התפרקות נדירה, הכוונה היא לכך שפשוט מצאו את החלקיקים שאליהם התפרק, או לכיוון שלהם התפרק הבוזון היגס?
כשאנחנו אני נוסע טיפה לתת איזשהו מסגור לכל הרעיון הזה. אנחנו את הפיזיקה של חלקיקים יסודיים מסבירים היום בעזרת מודל שנקרא המודל הסטנדרטי של פיזיקת החלקיקים. במודל הזה מדבר על 17 חלקיקים יסודיים, האלקטרון הוא אחד מהם, ההיגס הוא אחד מהם, והוא כמו שאמרתי מתאר בצורה מאוד מדויקת איך החלקיקים האלה יכולים להיווצר, איך הם יכולים לדאוך, מה קורה כשהם מתנגשים אחד בשני. את כל התכונות האלה אנחנו בעצם מודדים ומנסים לאשרר כל הזמן בדיוק רב בניסיונות שרצים במאיץ החלקיקים בסרן ואצלנו באטלס. במסגרת המודל הסטנדרטי אנחנו יודעים שאם היגס נוצר הוא ישר יתפרק, כמו שאמרתי קודם. האופן שבו הוא יתפרק, יש המון אופנים שונים שבהם הוא יכול להתפרק. מה שהמאמר שאליו התייחסנו מדבר על אופן התפרקות מאוד מאוד מסוים ומאוד נדיר, שיש לו חשיבות בהקשרים, או שיכולה להיות לו חשיבות בהקשרים נוספים. אני רק רוצה להגיד שאנחנו כל הזמן מחפשים למדוד בצורה מדויקת את אופני הדעיכה האלה, כי אנחנו מחפשים כל הזמן אינדיקציה או מקומות שבהם התצפית הניסיונית לא תתאים למה שהמודל שלנו מסביר. אנחנו רוצים כל הזמן להצליח איכשהו לשבור את אותו מודל סטנדרטי, בינתיים ללא הצלחה, כי הסיבה שאנחנו רוצים לשבור אותו היא כי אנחנו יודעים שהמודל הסטנדרטי בעצם לא מסביר את כל תופעות הטבע שאנחנו רואים סביבנו. והתקווה שלנו שאם נצליח למדוד בצורה מאוד מדויקת תהליכים ולמצוא סטייה בין תוצאות המדינה או חוסר התאמה בין תוצאות המדידה למה שאנחנו מצפים מהמודל הסטנדרטי, אי התאמה כזו תוכל ללמד אותנו אולי על דברים שאנחנו עדיין לא מבינים.
זאת אומרת, אתם ממש רוצים שיערסו לכם את התיאוריה שבינתיים עובדת.
בדיוק. אנחנו רוצים להצליח לקלקל לעצמנו.
ממש הרס עצמי, מדענים עם הרס עצמי.
ומדענים שרוצים להבין, כי אנחנו יודעים שמה שאנחנו מבינים כרגע לא מסביר את כל התופעות. זה באופן מאוד מאוד מוזר.
לא, לא, אחת זה מרתק, ובאמת זה קנה מידה שקשה לנו לדמיין, וגם את החלקיקים עצמם, שכפי שאמרת, זה לא רק שהם קטנים, הם חלקם סוג של נקודה תיאורטית, מתמטית, נטולת מימדים וכו', ולכן הדברים האלה מרתקים. האם יש איזשהו, אני מנסה להתחבר, או לחבר את הדברים למציאות שלנו, יש איזושהי דרך ליישם את מה שאתם עושים שם עם החלקיקים באיזשהו פיתוח, או איזשהו חיבור למציאות שלנו היום?
יש המון. נתחיל בזה שאנחנו עובדים עם מייצי חלקיקים, שזה רעיון שבעזרת מייצי חלקיקים אפשר לייצר כל מיני איזוטופים כאלה ואחרים. אז היום למשל בכל בית חולים שלא תלך יש מייצי חלקיקים. זה כלי העבודה שלנו שהוא התפתח כמובן בעוד המון המון.
יש להם מייצי חלקיקים לא למטרת מחקר, אלא הם משתמשים בזה פרקטית, נכון?
נכון, משתמשים בזה פרקטית. כנ"ל אם נרצה כל התחום של למשל היום מאוד חזק הנושא של הדרוניק תרפי לטיפול בגידולים. אז השימוש בחלקיקים, בין אם הם יסודיים לבין אם הם קצת יותר מורכבים, כמו פרוטונים או אדרונים שונים, כדי להקרין גידול אצל מטופל ובאופן הזה לנסות להשמיד את הגידול, זה גם משהו שנמצא היום ושואב המון מהידע שלו מעולם של הדברים שאנחנו מתעסקים.
אני אסתפק, אני כבר השתכנעתי, זאת אומרת, אין לה צורך שתמשיך בכך
שהדברים
חשובים, וודאי מאוד מסקרנים, גם אם אין השלכות פרקטיות, כמובן זה לא אומר שום דבר על כל ענף המחקר הזה, אבל כאן זה גם וגם, והיה חשוב לי שנבהיר את הדברים. תודה לך מעומק הלב על השיחה המסבירה הזאת, דוקטור שקמה ברסלר, מהמחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה במכון ויצמן, שותפה בניסוי אטלס בסרן, תודה רבה לך.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף.
אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים?
ובמסגרת פינת המתמטיקה נעסוק במושג ממוצע ונדון בשאלה כמה סוגי ממוצעים קיימים במתמטיקה. שלום לאיש הוא הרבה מעבר לממוצע אם לא יותר. מיכאל גורודין ממכון דוידסון, שלום לך.
שלום, שלום.
בוא נדבר על ממוצע ובאמת ננקה את המושג הזה מהתחושות השליליות שהוא, אף אחד ניתן לא רוצה להיות ממוצע, נכון?
כן, כולנו רוצים להיות מעל הממוצע, מה שכמובן לא אפשרי.
נכון, כי אז הממוצע יעלה, ואז שוב
אנחנו... אז הממוצע יעלה, כן. אחת ההלצות המתמטיות החביבות על מורים למתמטיקה, מתמטיקאים וסטטיסטיקאים, זה שכמעט תמיד אנחנו נמצאים במצב שבו משהו כמו חצי מהאנשים הם מתחת לממוצע, וזה נשמע יום ונורא במבט ראשון, אבל... אם הממוצע הוא בערך באמצע, אז ככה זה. אבל הפעם אנחנו נסתכל על המושג הזה, ונראה שבעצם במתמטיקה יש לנו כמה סוגים של ממוצעים. לא כל הממוצעים הם אותו דבר. המושג שאנחנו מכירים בתור ממוצע, הוא בעצם ממוצע חשבוני. זאת אומרת, לוקחים את כל הציונים של הילדים, ומחלקים במספר הילדים, או לוקחים את כל המחירים של הדירות, ומחלקים בכמה דירות יש בבניין. אז מקבלים את, או לוקחים את הגובה של כל אחד מהאנשים בישראל, מחלקים בסך הכל, בכמה אנשים סך הכל יש, ומקבלים את הגובה הממוצע. זה הממוצע שאנחנו מכירים אותו היטב, אבל הוא רק סוג אחד של ממוצע. הממוצע הזה נקרא ממוצע חשבוני. יש גם ממוצע הנדסי.
מה זה אומר?
אז הממוצע החשבוני, אם נשים לב, הוא עובד נורא חזק על חיבור. אנחנו מחברים את הערכים השונים ביחד, איך מחשבים אותו. למשל, אני רוצה לחשב את המשכורת הממוצעת של שנינו, שלך, דודו ושלי. אז אני אקח את המשכורת שלך, ואני אחבר אותה למשכורת שלי, ואז אנחנו נחלק את זה בסכום של כמה אנחנו, אתה אחד, אני אחד, ביחד אנחנו שניים, אז נחלק את סכום המשכורות בסכום כמות האנשים. הכל פה עובד עם סכומים. וכמו שראינו שבוע שעבר, יש עוד פעולת חשבון מאוד מאוד נפרדת, שרוצה עצמאות וחיים משל עצמה, וגם לה מגיע לממוצע, גם לכסף מגיע ממוצע שלו, שיעבוד לפי... לפי החוקים של הכפל, והוא נקרא ממוצע הנדסי. בממוצע הנדסי אנחנו מכפילים את כל הערכים, ואז עושים להם, ניקח את זה עם שני מספרים, יהיה יותר קל להסביר, אנחנו מכפילים את שני המספרים ועושים להם שורש.
אוקיי, מה אנחנו מרוויחים? זאת אומרת, מה הנתון הזה משקף?
אז למשל, כשמתקנים ציונים, הרבה מאוד פעמים משתמשים בעצם בממוצע כזה. לוקחים את למשל, יש לי כיתה, בכיתה הזאת תלמידים קיבלו ציונים נמוכים, או באוניברסיטה באיזשהו מבחן, ואני רוצה לתת תיקון שמצד אחד יהיה לפי איזשהו כלל אחים, שאני לא כל פעם מסתכל על תלמיד בנפרד, כי אתה יודע, זה... את התלמיד הזה אני מחבב, את התלמיד ההוא פחות, התלמידה ההיא כותבת היטב, התלמידה הזאת כותבת לא יפה, פתח לשיקולים זרים. אז אני רוצה שיהיה לי כלל. מצד שני, מי שקיבל 90, אני לא יכול לתת לו בונוס של 15 נקודות, כי הוא מולה כבר מעל המאה. אז אני צריך איכשהו שמי שרחוק מהערך יקבל יותר, ומי שקרוב לערך יקבל פחות. עכשיו, ממוצע הנדסי עושה לנו בדיוק את זה. הנוצחה שהרבה מאוד משתמים משתמשים בה, זה לקחת את הציון, להכפיל אותו, לעשות לו שורש, ולעשות כפול 10. ואז מי שקיבל 8, למשל מי שקיבל 64, אז בתיקון 64, שורש של 64 זה 8, אני מכפיל בעצם, הוא יקבל 80. אז הוא קיבל תוספת נחמדה של 16 נקודות. מי שקיבל 16, מהיר מבחן היום ונורא, קיבל 16. שורש של 16 זה 4, כפול 10 זה 40. אז הוא עדיין נכשל, אבל הוא קיבל תוספת יותר גדולה. זאת אומרת, זה מביא בחשבון את זה, שככל שאני רחוק יותר מהערך המקסימה, ומי שקיבל 100, שורש של 100 זה 10, 10 כפול 10 זה 100, אז התיקון הזה לא מביא לכל
מדי. זה ממש מין פקטור דיפרנציאלי, סלח לי שאני
בדיוק, בדיוק, והוא עובד בדיוק לפי החוקיות של הממוצע הנדסי. עושים מכפילים ועושים שורש, וככה נגיד, אם אני יודע שהיה לי מבחן לא הוגן, אז הרי את התלמידים החזקים הוא הפלה קצת פחות, כי הם יכלו להתגבר על חוסר ההוגנות, ותלמידים שיותר קשה להם, הם ממש נתקעו מהמבחן הלא הוגן. אז אני צריך איכשהו לשכלל את זה, והממוצע הנדסי עושה לנו בדיוק את זה. ממוצע חשבני לא יודע לעשות דברים כאלה. אומר, אתה רחוק, כולם, החיבור עובד במין מרחקים קרועים כזה, הוא ימצא בדיוק את הערך שנמצא באמצע. הממוצע הנדסי בדיוק מה שאמר, נותן לנו מין תיקון דיפרנציאלי כזה.
נשמע שהנדסי פה... מצליח לעקוף ולהיות הרבה יותר מדויק, אפילו מבחינת הצדק, משתמש במושגים משפטיים כמעט, או מוסריים, ביחס לממוצע החשבוני.
זה כבר, אתה יודע, זה תלוי במקרה המסוים, לפעמים הצדק פה, לפעמים הצדק, המתמטיקה לא עוסקת בצדק, המתמטיקה עוסקת במספרים קרים.
אתה גם צודק, נכון, זה תלוי בסיטואציה כמובן.
לפעמים
לא נכפיש את המתמטיקה לטובת ה... כן. את הדרך החשבונית לעשות ממוצע, או הפשוטה יותר.
יש המון סוגים של ממוצעים, ולכל אחד מהם, כמו כמאמר השיר, לכל אחד מהם שפה משלו, ודרך משלו להגיד שלום.
אוקיי, רפררת לנומי שמר, אהובתנו בתוכנית. תודה רבה לך, מיכאל גורודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה. ובמסגרת פינת השירה נעסוק בשירי אהבה. למה? אהבה הוא הנושא המובהק ביותר לשירה. שלום לרונה ישראל קולת, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. שלום.
שלום דודו.
אז בואי, נסי לענות על זה, וגם אני אנסה לענות על זה. מאוד מסקרן. למה באמת עוסקים כל כך הרבה באהבה?
אתה יודע, אנחנו פותחים את הרדיו ביום האהבה כדי לראות את ה... ורואים שהפלייליסט שנבחר לחגוג את האהבה הוא בדיוק אותו פלייליסט שמלוגן בכל יום אחר. ואז אתה מבחין איזה כוח רגשי, אומנותי וכלכלי יש לשירי האהבה, ובאמת הערכות הזהירות אומרות שרק במאה ה-20 לבדה הוקלטו מעל 100 מיליון שירים בנושא האהבה. ושכמובן היד עוד נטויה, כי זה מקור יצירתי שלא, כנראה לא יבש לעולם, והשאלה באמת היא, למה הם מקור כוח כל כך פוטנטי? אז הם כנראה מזקקים את היצרים והמניעים שדוחפים את האדם לפעולה ולמטרת העל שלו, שזה הרצון להתרבות ולהמשיך את הקיום. ולמעשה דרווין היה הראשון שטען ששירה היא בעיקרה שירת שירי אהבה, ושזה צורך ביולוגי.
הוא טען באמת, זה... הכל נועד מקור... לשרת את האבולוציה, גם תחום השירה.
גם שירי אהבה. זאת אומרת ששירי אהבה הם המקור למוזיקה ואפילו לשפה של הבן אדם, וואו. כשיקוף של קריאות החיזור של בעלי החיים. אבל הרעיון הזה עד היום הוא נתקל בהרבה ביקורת, ויש הרבה מתנגדים לו, כי למעשה אנשים שלא שרים יפה או לא שרים בכלל מצליחים להתרבות, בהחלט מצליחים להתרבות. ואם אם את רוצה מצד שני להסתכל על מיק ג'אגר, אז להובנו יש פרטנר אחד לבין שבעה, בין אחד לשבעה כל החיים, ולמיק ג'אגר היו לפי הערכות שלו עצמו למעלה מ-4,500 פרטנרים. אבל מעבר לרכילות, הממצאים מתחום הגנטיקה והקוגניציה הם 160 את הקשר שדרווין יצר בין שירה לחיזור. ולפני, אפילו מאמר ב-2018 מצא שההורמון וסופרסין שמבסס את ההתנהגות המינית שלנו, כשהוא מוזרק לצפרדעים הוא ישר מתחיל את פעולות החיזור, ובני אדם הוא קשור ליכולת הזיכרון המוזיקלי. אז זה באמת גם מאשש את הקשר בין שירת החיזור והרבייה. ומעבר לזה יש לנו גם את העדויות על עתיקות יומין, כי מבחינתנו התרבות השירים הכי עתיקים הם של שיר השירים, שהם נחשבים ליפים ביותר שיש. אבל יש גם עדויות לשירי אהבה במצרים ובנינווה, מצאו חוקרים שירת אהבה של שוסין, שהיא מתוארכת 2,000 שנה לפני הספירה. זאת אומרת, אנחנו עוסקים בנושא הזה של שירי אהבה די הרבה זמן, ולא הפסיקו לכתוב שירי אהבה מאז, לא מפסיקים את זה. אבל מה שכן, היחס אליהם, השפה והמשמעות שלהם כן משתנים, והם למעשה הראי של התקופה הבאה הם נכתבו. אם ניקח את הטרובדורים של ימי הביניים, בחצרות האצילים כתבו שירים ברוח סגנון ספרותי שנקרא Courtly Love, אם בתרגום חופשי זה אהבה אבירית, שהאידאל שלה הוא שהאביר צריך להוכיח שהוא ראוי לשרת את מושא אהבתו, ושהוא בכלל ראוי להזכיר את שמה. ובשירים האלה האהובה היא תמיד אכזרית. ולמה? כי אם היא תהיה נחמדה מדי, זה יכול לרמוז על מימוש האהבה, על מימוש הפיזי של האהבה. וזה כבר מתירני ובלתי אפשרי מבחינת הנורמות של התקופה. אז זה שילוב של נגודים, האירוטי והקדושה, מין תשוקה ממושמעת. וזה גם, יש גם משמעות פוליטית לשירה של אותה תקופה, כי הניסויים בין הצילים לא היו ניסוי אהבה, אלא ניסויים פוליטיים. והשירי האהבה האלה אפשרו להבירים, או זמרים ממעמד נמוך, להביע את הרצה לאישה ממעמד גבוה, ולהתקדם בסולם מעמדי, בזכות ההשתדלות שלה אצל בעלי הכוח, ובזכות הכישרון הווקלי והספרותי שלו. ואיזו אישה לא תשמח לשמוע כמה שהיא אכזרית ביכולת שלה לעורר אהבה נצחית. אז בוא נשמע, אפשר לשמוע וירלי מאת גיום במשו, שזה שיר אהבה בסגנון הזה, הכל כליליו, ששרד מהמאה ה-14, והקסם שלו לא פג עד היום, הוא זוכה להמון ביצועים, ונשמע אחד מהם 2017 של אנסמבל איקולאונה. למעשה על מה הוא שר כאן? הוא שר על השילוב של הכאב והעונג, היא אכזרית, שהיא לא מאמינה שהוא יהיה נאמן לה לנצח. אבל לא צריך לחפש רחוק כדי למצוא את השילוב המנצח הזה של כאב ועונג וגם שיר נפלא כמו ש... כמו ככה זה של בארי סחרוב, הוא מעורר את הניגוד הזה של של ה של הכמיהה ושל המימוש, כי השילוב הניגודים הזה הוא לוחץ הכי חזק והכי אפקטיבי על הכפתור הרגש האנושי. אבל מה שהיה מרומז במאה ה-14 הופך להיות מאוד מפורש במאה שלנו, והחוקר טוני ג'ויה, הוא כתב ב-2015 ספר מאוד מעניין על התפקיד וההיסטוריה של שירי אהבה, והוא מראה שמרבית שירי אהבה נכתבים על ידי אנשים בשיא הפוריות שלהם, כלומר צעירים, ואז הם בדרך כלל מתחשבים פחות במוסכמות ורוצים לחדש בגלל, גם בגלל עוצמת הרגש וגם בגלל שהם רוצים לאתגר את הקיים, ולכן שיר האהבה הוא טוען, הוא הסוכן, הוא המנוע לחידוש, גם מבחינה חברתית, גם מבחינת התוכן וגם מבחינה מוזיקלית, והוא מראה את זה יפה לאורך ההיסטוריה, אבל אצלנו במאה ה-20 בהחלט רואים את זה בתכנים שקודם היו מאוד מרומזים, והשתמשו בקוד כדי לתאר את המימוש הפיזי של האהבה, אבל אם אתה מסתכל על שירי ראפ של העשור האחרון, אז יש בהם באמת שירים שממחישים מאוד יפה את התיאוריה הזו של שבירת מוסכמות בכוח, כי הם מאוד מפורשים ומאוד מאוד בוטים, וזה בהחלט שינה את השיח הציבורי, אפילו נשיא ארצות הברית לשעבר הושפע מהבוטות הזו שמתבטאת בשירי האהבה האלה. אבל אני רוצה שנשמע את השיר של מרווין גיי, Sexual Healing, אתה מכיר אותו?
לא, אני מוזמן לי, אחד
הידועים והפורצי דרך ששר על מימוש התשוקה בצורה גלויה, אבל אני חושבת שהסיבה שהוא כל כך הצליח זה התוכן, תגיד בוטה, אבל עם מוזיקה שהיא כמעט שיר ערס. בוא נשמע את זה. המוזיקה הזו ללא תוכן, אני לא חושבת שישר היית אומר על זה שזה, שזה בחור שרוצה sexual healing, שרוצה ריפוי מיני. זה נשמע, אפילו זה יכול להיות, גם אפילו שיר ארץ יכול להיות. אז אנחנו נמשכים לשילוב הזה של הניגודים, ושיר אהבה מוצלח, הוא מצליח לשחק בין הכתבים האלה, אבל זה מסביר גם את המשיכה שלנו לשירי פרידה. כי זה הצד האחר של אהבה, כי הכאב בפרידה הוא אחד הכואבים ביותר שהנפש יכולה לחוש בכל החיים, וההבעה המוזיקלית מועצמת ביחס ישר לכאב הזה. וזו אחת הסיבות ששרים על כאב האהבה, כי למה הם מצליחים יותר משרים על אהבה סטנדרטית? כי אתה נגיד חוזר מעבודה ומכין צהריים, ואשתך או הבת הזוג שלך אומרת שלום, איך היה, הנה הילד, קח אותו, חתל אותו, וזה לא מרגש, האהבה היומיומית לא מרגשת כמו הנקודות השפל והשיאים שהנפש חובה באהבה ובכאב שלה, למרות שזאת האהבה שמרבית האנושות חובה בצורה יומיומית. אנחנו אוהבים לזכר בנקודות שהנפש שלנו חפתה את הפיקים האלה, כי אנחנו לא יכולים להיות מאוהבים לנצח.
לא בטוח שאנחנו יכולים להיזכר בפיקים הנמוכים, אבל מעניין. אולי, כן, אולי העוצמות הן אדירות.
העוצמות, בדיוק. בגלל העוצמה הזו שהנפש הייתה כל כך פעילה, כי אתה לא יכול להישאר מאוהב בריכוז כזה לתקופה ארוכה. כשאתה מאוהב, המשאבים, כל המשאבים הפיזיים, כל ההורמונים מרוכזים למטרה של המימוש, של החוויה של האהבה, ואתה לא יכול לתחזק את זה לאור הזמן, כי יש לך עוד הרבה משימות ופעולות קיומיות שאתה צריך לתחזק. ולכן השיר האהבה מזכיר לך, הוא לוחץ על הכפתור שמזכיר מתי הנפש הייתה כל כך פעילה, כל כך אפקטיבית, מתי הנפש, מתי הלב היה כל כך פעיל. אז בוא נשמע את אחד מהשירי האהבה הכי יפים על הכאב של האהבה של טים הרדין.
על האש וגם הפרות שמחות. פריצת דרך עולמית בתעשיית הבשר המתורבת, חברת א' פארמס ופרופסור שולמית לבנברג, שכבר נמצאת איתנו על הקו מהטכניון, הצליחו לראשונה בעולם לייצר סטייק אנטריקוט במעבדה. הסטייק מכיל רקמות שריר ושומן ומערכת המדמה כלי דם ברקמה המאפשרת ייצור של כל סוג סטייק בכל גודל אפשרי. מדובר בביו-הדפסה בתלת מימד עם שימוש בתאי פרה טבעיים ללא הנדסה גנטית. הרבה מאוד מושגים שמיד נבין. שלום לפרופסור שולמית לבנברג, חוקרת בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. שלום.
שלום. שלום.
ספרי לנו מה הצלחתם לעשות. אנחנו מדי פעם מתעדכנים בכל מה שקשור להפקה או ליצירה של בשר מתורבת. מה הנקודה הקריטית של פריצת הדרך הזו?
אז כאן למעשה פיתחנו את הדיו הביולוגי שאפשר לנו את ההדפסה ושימוש בפיתוח שיטה של הדפסה שגם אפשרה לנו להדפיס את שני סוגי התאים ביחד בצורה מאוד מסוימת שמדמה. במקרה הזה בחרנו לדמות את מבנה של אנטריקוט עם השילוב המיוחד של השריר והשומן, ובעצם שני הפיתוחים האלה, גם של הדיו הביולוגי וגם של השיטה של ההדפסה, אפשרו לנו להגיע להדפסה הזאת.
זאת אומרת שממש אפשר, וזו פריצת הדרך, להדפיס סטייק על כל המורכבות שבו, על סוגי התאים שבו, ובסופו של דבר אני לוחץ פרינט ויש לי אנטריקוט.
כן.
וואו, נשמע.
כן.
אוקיי, אז למה זה לא גמרנו? למה תעשיות הבשר לא עוצרות את הסוסים, או כל מטאפורה אחרת, ועוברים לדבר הזה? אני מבין שזה מן הסתם משהו שיחסוך הרבה מאוד כאב, סבל וכו', וגם כמובן יתרום תרומה משמעותית למלחמה בהתחממות כדור הארץ. נשמע שזה איזשהו פתח מאוד משמעותי.
כן, נכון, זה באמת דבר שהוא זו הייתה אבל תחילת דרך של הפיתוח. מעכשיו, מהפיתוח צריך לעשות את השלב השני, של להפוך את זה למשהו יותר תעשייתי. זה דווקא לא הולך להיות עכשיו המוצר הראשון של החברה. החברה כבר הראינו לפני כמה זמן יצירה של נתח בשר דק, לא בשיטה של הדפסה, וזה הולך להיות המוצר הראשון של החברה, ומה שהדגמנו עכשיו יהיה המוצר העתידי יותר.
אוקיי, אז בואי נגלגל את השיחה להתחלה ותספרי לנו איך בדיוק עובדת הטכנולוגיה הזו, איך עובד דיו שבסופו של דבר מוביל להפקה או להדפסה של בשר על שלל הסוגי הרקמות שבו, שריר, שומן וכו'.
אז למעשה כשמדובר במדפסת ביולוגית, זו מדפסת לכל דבר עם ראשים שזזים ואפשר לתכנן את הזזה שלהם בדומה בכל מדפסת אחרת. פה מדובר במדפסת תלת-ממדית, שבעצם בונים שכבה אחר שכבה, ואפשר, למדפסת יכולים להיות כמה ראשים, בכל ראש אפשר לשים דיו אחר, ובמקרה שלנו גם סוג תאים אחר, והדיו הוא דיו שבתוכו אפשר להוסיף את התאים, זה יכול להיות איזשהו חלבון או מרכיבים אחרים שיוצרים את עוצים את התאים וגם מאפשרים את ההדפסה וגם מאפשרים לתאים אחר כך לחיות.
רגע, אלה תאים שנלקחו מפרה אמיתית? מאיפה הבסיס לדבר?
נכון, אלה תאים מפרה, נכון. השתמשנו בתאי שריר וגם בתאי שומן, וככה בעזרת השילוב של הראשים השונים אפשר לתכנת את המדפסת לצורה שרוצים להדפיס, והמדפסת תדפיס שכבה אחר שכבה את התאים שמשולבים בדיו הביולוגי.
ואיך מרבים את התאים? אני משער שאתם לא סתם מסדרים מחדש פרות, זאת אומרת, הרעיון זה לא לקחת פרות ואיכשהו להמיס אותם לדיו ואז להדפיס מהם סטייקים, אלא מן הסתם, בסופו של דבר זה אמור להוביל למנוע כאב וסבל הפרות עצמן.
נכון, נכון, כי למעשה אנחנו מרבים את התאים במעבדה, וככה אנחנו במעבדה מחכים את אותו תהליך של התחדשות רקמה ויצירת רקמה, במקום שזה יקרה בתוך הפרה, אנחנו יוצרים את הרקמה ככה במעבדה,
ונכון, הרעיון הוא שבאמת הפירות יוכלו לאכול להם בנחת באחו, ולנו עדיין יהיה סטק בצלחת, אם נוכל להימחת.
כן, את הגעת באמת לתחום הזה מתוך מה, חמלה? גם חמלה על בני האדם, כי אני מבין שההתחממות הגלובלית, כמו שכל המאזינים והמאזינות מבינים, זה גם משהו שמחכה לנו. בסוף משבר קורונה או מגפת קורונה, נצטרך לטפל בדבר הזה. איך הגעת לתחום הבשר המתורבת?
אז האמת היא שאנחנו הרבה שנים עובדים בתחום של הנדסת רקמות, דווקא לתחום הרפואה, לחידוש רקמות, להחלפה של רקמות פגועות, וכך בעצם פיתחנו את הטכנולוגיה במעבדה של יצירת רקמת שריר, ויצירת רקמות אחרות על מצעים תלת ממדיים, ממש ליצור את הרקמה במעבדה, שמחכה מאוד את הרקמה האמיתית, וכך היא גם יכולה להחליף אחר כך ולתקן או לרפא רקמה פגועה. ומתוך הטכנולוגיה הזו שפיתחנו, החלטנו ליישם אותה גם לתחום המזון, כי כמו שאמרת, זה באמת דבר מאוד חשוב, וגם חשוב לאקלים וכדור הארץ, לסבל של בעלי חיים, וגם ליצור מספיק בשר לשנים העתידיות שלנו כאן על כדור הארץ. וזו הייתה גם יוזמה של דוקטורנט שלי במעבדה, תום בן אריה, שמאוד מאוד רצה ליישם את הטכנולוגיה של הנדסת רקמות לכיוון של מזון. וכך התחלנו את הפרויקט, ומשם התגלגלנו להמשך פיתוח והמשך פיתוח, עד לפיתוח האחרון כאן, שזה נעשה על ידי הדוקטורנטית איריס ינוביץ' במעבדה, ודוקטור ידידיה זגורי, שהיא פוסט-דוקטורנטית במעבדה, ושתיהן יחד עשו את הפיתוח הזה האחרון, כחלק מהמחקר שלהן במעבדה אצלי, בהנדסה ביוטית.
וואו, עכשיו אני מבין שבכל מה שקשור לבשר מתורבת, בסופו של דבר זה אמור להסתכם במשהו שמדמה חוויה של אכילת סטייק אמיתי, אחרת אנשים לא יקנו את זה. אכלת? ניסית לטעום מההדפסה הזו?
לי לא יצא עוד לטעום, אבל אנשים טעמו ואומרים שזה דומה למקור, גם את הוורסיה הלא מודפסת, את הוורסיה שדיברתי עליה קודם.
השטוחה יותר, כן, נזכיר באמת למאזינים ולמאזינות, באמת דיווחתם גם על פריצת דרך באמת לאחרונה, אבל לא מדובר בתולדה של הדפסה, כפי שאמרת, אלא משהו יותר שטוח.
נכון, ואת זה גם טעמו אנשים רבים, גם ראש הממשלה ביקר בחברה באלפארם, בטעם, ואמר שזה מאוד דומה למקור, כך שבאמת לשיטה הזו שממש לוקחת טעים, והטעים מגדלים לנו את הרקמה ויוצרים רקמה שמאוד דומה למה שמתפתח גם בתוך החיה, ויש לזה פוטנציאל באמת להחליף בשר רגיל.
טוב, ואם באמת תטלטלו את כל תעשיות הבשר וכולי, מה נעשה עם הפרות? תאמרי לי, יש אנשים שמודאגים, האם הן לא תתרבנה ותתקופנה אותנו, אולי כנקמה על מה שעשינו להן שנים?
הכל בסדר.
אפשר להירגע ולהעביר התראות לצהל. טוב, תודה רבה ובהצלחה. זה נשמע משהו שמתקרב לקרות, נכון? אתם מתקרבים לייצור תעשייתי.
כן, זה החברה הממשיכה בפיתוח.
כן.
אנחנו במעבדה מפתחים את הטכנולוגיות, והחברה הממשיכה לפתח את זה לכיוון התעשייתי.
טוב, שוב תודה לך על השיחה הזו, פרופסור שולמית לבנברג, חוקרת בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. תודה.
תודה רבה.
בימים אלה מציינים 10 שנים להפיכה בלוב וסיום שלטונו של קדאפי, שם אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור עוזי רבי, ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום, שלום.
אנחנו נשמח לחזור לאותם ימים ולהבין את ההשלכות של מה שקרה שם לפני 10 שנים, ואולי גם בעוד מקומות, עלינו היום. אז ראשית, מה בדיוק קרה לפני 10 שנים בלוב?
מה שקרה, שכדור הרם של האביב הערבי התגלגל גם לטריפולי, הבירה של לוב, ומה שנראה לפני כן כבלתי אפשרי, קרה די מהר. לוב, שהייתה מדינה שבמשך 42 שנים הייתה תחת שלטון רודני אכזרי של קדאפי, שליט שבו רק נזכיר את השיגיונות שלו, את האקסנטריות שלו, את הסיסמה המפורסמת שלו בערבית, זה אללה מעמר לליביה, זאת אומרת השילוש הקדוש, אלוהים מואמר שזה קדאפי ולוב. ומהבחינה הזאת ראינו באמת לוב שהייתה עוד מדינת משטרה, סגורה ומסוגרת. אופוזיציה ודברים מהסוג הזה לא היו מנת חלקו של מי שהקשיב למה שקורה שם, כי זה היה כאילו דבר או הילך מקובל. יושב רודן אכזר בראש הפירמידה, ופשוט סוגר את המדינה לצרכיו. ללוב גם היה נפט, ולכן לקדאפי היה כאן יתרון בבניית המדינה הזו. המדינה הזו גם שוכנת לחוף הים התיכון, מי שמשקיף מהים התיכון לצד השני, רואה את דרום אירופה, את צרפת, את איטליה, את ספרד, ועם כל השליטים, או נקרא לזה הממשלים של המדינות האירופאיות, קדאפי יצר יחסי עבודה מאוד מאוד מורכבים ומעניינים, גם בנושא של נפט וגם בנושא של פיקוח על מכסות של פליטים שמנסים לעבור מאפריקה לאירופה. מה שקרה באביב הערבי ממש לפני 10 שנים, כמו שאמרת בדברי הפתיחה, זה שמורדים מהכיוון של הצד השני של לוב, בנגזי, בעצם תקפו בסיוע כוחות נאטו שבעצם קיצצו לקדאפי את הכנפיים ולא נתנו לו להטיס חיל אוויר, בכך בעצם השמיטו את היתרון של רודנים אכזרים במצבים כאלה. ובאותו יום אני הייתי בסופו של דבר נדמה לי הייתי ברומא, רומא איטליה, שזה בעצם האימא הקולוניזטורית של לוב, ובאמת היה יום עיון מעניין, ופתאום השיגתנו הידיעה שקדאפי נרצח באכזריות על פגו של מכונית, בוטרה גופתו. ואחד האנשים שבעצם לובי, זאת אומרת איטלקי ממוצא לובי, באמת שינה את כותרת ההרצאה שלו ובאמת דיבר על קדאפי ממש מן המוכן, חי כמו כלב, חי כמו מלך, מת כמו כלב.
אז איך אתה מסביר את זה? איך הוא לא הצליח להגן על עצמו באמת ברגעיו האחרונים? זאת אומרת, אוקיי, אז יש הפיכה וכו', עדיין לאיש יש יחידות צבא וכו', זאת אומרת, עד כמה עמוק היה המרד, עד כמה עמוקה הייתה ההפיכה שם?
בוא נגיד קודם כל שיש גלי הדף במזרח התיכון. זאת אומרת, אנחנו מדברים כבר על טוניסיה ועל מצרים מאחורינו, מה שלא, מה שקשה היה להאמין שיקרה קורה. וכשאני אומר לך בנגזי, אני מתכוון לצד של מזרח לוב, ולפני של לוב הייתה ארץ בפני עצמה, קרינאיקה, שהבירה שלה זה בנגזי. אנשים שבוא נגיד עוינים את הטריפוליטנים, איפה שיושב קדאפי בצד השני, זו חלוקת רום לובית, שהיום אתה רק יכול להבין, תשאל אותי מה יש בלוב, יש שתי ממשלות, ממשלה של בנגזי או טוברוק, וממשלה של טריפולי, רק כדי ללמדך שבנפול רודן כזה, מצד אחד אפשר בעצם להפליט הנחת רווחה, מצד שני, המדינה הזו, כמעט 2 מיליון קילומטר רבוע, עם אוכלוסייה שקטנה מישראל, 8 מיליון פלוס מינוס, המדינה הזו פשוט נפרקה לכל הרכיבים שהיו בה לפני שלוב נוצרה. זה טריפוליטניה, קרינאיקה, פזן, בכל מקום יש ממשלה, כל אחד רוצה להיות המוביל בלוב העתידית אם בכלל. באמצע יש הרבה מאוד שבטים, כי זו מדינה שבטית עם הרבה מאוד קונפדרציות, שהשבטים האלה מחליפים נאמנות, יש מהם שמשתלטים בכלל על מחוזות נפט או על בארות נפט, ובתווך יש הרבה מאוד חללים בשטחי הפקר שמקפלים הזמנה לחדירתם של ארגונים סלפים רדיקליים כמו דאש ואלקאידה, ואפשר כבר להבין בדיוק מה הולך להתחולל בלוב שלאחר קדאפי. מיציבות יחסית, קיבלנו כאן בוקה ומבולקה עם סרסורים שבעצם מבריחים נשק, סמים ועוד כהנה וכהנה, וגם סחר באדם, בבני אנוש, שכל חפצם זה להגיע, כמו שאמרתי, מעבר לים, לחוף מבטחים בדרום אירופה, ואנחנו מכירים את המראות של הרבה מאוד ספינות שטובעות בים, אסון הומניטרי גדול, ובאמת, הרבה באמת מאוד דברים שלפעמים
מביאים אותך מה לחשוב. מה קורה שם היום? מסקרן אותי, זה עדיין כך?
זה פחות, בוא נגיד, מובהק, זאת אומרת, ברמת העצימות, יש איזושהי שליטה על הדברים, אבל בעיקרון זה עדיין כך, משום שיש שתי ממשלות בלוב, הן נתמכות על ידי שחקנים אזוריים שונים, למשל הממשלה של טריפולי נתמכת על ידי ארדואן ועל ידי מדינות אירופה ברובם. הממשלה של בנגזי נתמכת בידי מדינות שהן ידידות לישראל, מצרים, סעודיה, איחוד האמירויות וכחלה. זאת אומרת, אתה רואה בתוך לוב בעצם השתקפות של מלחמה אזורית גדולה, והכל בא על גבה של הארץ הלובית, על החברה הלובית, ולכן יש לנו את המראות הללו. בעיקרון, במחקר המדעי קוראים למדינות כאלה, תימן, לוב, סוריה, מדינות כושלות, כי הן ברגע מסוים מאבדות את היכולת של המשילות, וגם אם יש מרכז שלטון או ממשלה, זה יותר פורמלי, כי חלק ניכר מהנתחים של המדינה כבר מנוהלים על ידי, נקרא לזה, אופות טרף אזוריים כמו טורקיה ואחרים, וגם על ידי כוחות בינלאומיים. כאן תמיד יש לנו כמובן את אירופה הקרובה ששואלת את עצמה מה הדרך שהיא צריכה לנהוג בלוב שלאחר קדאפי, לא תמיד עם עיצה נכונה ונבונה, אבל צריך לזכור, יש כאן גם אינטרסים של נפט, יש כאן גם את הסיפור של הפליטים, שהוא סיפור כבד מאוד, מי יבלום בעצם את ההגירה הבלתי פוסקת של פליטים מאפריקה לאירופה, קדאפי עשה את זה כשוטר של אירופה. אז בוא נאמר שיש לכאן ולכאן, ועדיין, אחרי שאמרתי את כל הדברים האלה, בוא לא נשכח, בכל זאת קרה כאן דבר שהצית את אש המרד, יצר גרעינים של מחאה, נתן לאנשים בעצם את הרשת החברתית ואת היכולת לדמיין את עצמם כשחקנים פוליטיים, ואנחנו בכל זאת, עם כל השבר וההרס שיש במזרח התיכון, רואים דרך הרבה מאוד קשרים שיש לנו עם מדינות ערביות, עם חוגים ערביים, הרבה מאוד דברים שאנחנו מתנהלים דרכם דרך הרשת. יש גם הרבה מאוד צעירים שבאים מלמטה עם אג'נדות אזרחיות, שלא קונים את הסיסמאות של המאה ה-20, גם בלוב זה קיים, אבל אלה דברים שהם מבחינת תהליך ארוך שצריך לחכות ולראות כיצד הוא יתפתח.
טוב, סקרנת בקשר לסיומו של התהליך הזה, אבל מעניין, נשמע שיש איזושהי תקווה למשהו נורמלי שם, אם אני אהיה שיפוטי, ודאי המצב כרגע שם הוא כאוס גם עבור מי שחי שם. לסיום, איך אנחנו מושפעים ממה שקרה שם? זאת אומרת, ישראל הושפעה ישירות מהמהפכה הזו, מההפיכה?
ישירות אולי לא, אבל בעקיפין, משום שכשאמרתי שדות הפקר, התכוונתי לכך שהרבה מאוד דברים דרך מדינות כמו לוב או סודן השכנה, שגם נוהלה על ידי אדם שבאמת היה מבוקש בעבור רצח עם בדרפור, עומר אל-בשיר וכך הלאה, אלה מדינות מדבריות גדולות שכמו שאמרתי, כשהממשל המרכזי לא מספיק חזק, נוצרים כאן הרבה מאוד כיסים של שטחי הפקר שאליהם מגיעים אנשים ש... עוסקים בהברחות נשק ובצירי הברחה. הרבה מהדברים שהגיעו בסוף למצרים או לעזה או לסיני באו גם דרך הנתיבים הללו. אני אומר שוב, התמונה היא תמונה של בוקה ומבולקה, כי אנשים בורחים ונסים על נפשם, שבטים בסופו של דבר עושים דין לעצמם, אין למדינה כוח משילות אחיד, ולכן יש בה הפרעות קצב. אבל זה קורה במדינות מהסוג הזה שהן בנויות על שסעים, כמו תימן, לוב, סוריה ואולי לבנון. אם ניקח מדינות כמו מצרים או כמו טוניסיה, שהיא הדוגמה הפוכה, שם אנחנו רואים שמתנהל כבר איזשהו תהליך פוליטי מעניין. ואני אומר שוב, באחריות, כשאתה בעצם מסתכל או בוחן את הסכמי אברהם, כשיש לך את הקשר עם השטח, כשאתה מדבר עם אנשים אחד על אחד או עם קבוצות של חברה אזרחית, אין ספק, יש לזה משמעות ויהיה לזה אפקט מצטבר, כי אנשים מעתיקים את הדגש מהאג'נדה הלאומית או העל-לאומית לאג'נדות אזרחיות. אני חושב שגם ערבים בישראל או פלסטינים בישראל עוברים תהליכים דומים, אנשים מתפקרים, דואגים יותר בעצם לחלקת אלוהים הקטנה שלהם, שואלים שאלות של מקומות תעסוקה, של מה יהיה עתיד ילדיי, וזה מושל בכיפה בכל העולם הערבי, כולל איראן אגב היום, ששם זה סיפור אחר אמנם, אבל המנגינה היא אותה מנגינה. הבו לנו בסופו של דבר הזדמנות, הראו לנו את הדרך לתקווה.
וואו, תודה לך על הדברים, פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה, תודה.
ובמסגרת פינת הביולוגיה נעסוק בשאלה איך ציפורים יודעות לזהות איזו ביצה שייכת לקן שלהן ואיזו לא. מדובר במחקר חדש שפורסם בכתב את Royal Society Open Science, שעליו תספר לנו הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
אז רגע, ציפורים יודעות לזהות כל ביצה גם בקן, או שהן רק מזהות את הקן?
זאת שאלה מצוינת, כי ציפורים מטפלות בצאצאים שלהם, הן מטפלות בביצים, וכשהן מקננות, הן מנקות את הקן, הן מסלקות פסולת עם מלא נושר, הן מנקות אותו, אנחנו יודעים שהן יודעות לזהות מה לא שייך. השאלה כמה הן יודעות לזהות, והשאלה מה הן יודעות לחפש. ואנחנו מדברים כאן על תופעה של ציפורים שהן טפילות, ומטילות את הביצים שלהן בקנים של ציפורים אחרות. ונתחיל מזה שבאמת לטפל בילדים זה לא דבר קל, והם חמודים והם נהדרים, והם באמת המהות האבולוציונית של הקיום שלנו, אבל זה לא קל. ובטבע יש כל מיני אסטרטגיות להתמודד עם הקושי הזה. יש כאלה שבוחרים באמת להביד המון 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 צאצאים ולא לטפל בהם, ואז מי ששורד שורד, הוא אסטרטגיה אחת. אנחנו מכירים את זה מדגים, מצבי ים למשל. ויש את אלה שמעמידים מהצאצאים ומטפלים בהם טיפול הורי ארוך וממושך, כמונו בני אדם, וכמובן שיש המון המון דרגות ביניים באמצע. ובטבע, שתמיד נראה לנו כזה פסטורלי והוגן, אבל זה קודם כל, עכשיו המשחק הוא תחרות. והתחרות, ותחרות שכל האמצעים קשרים בה, ויש כאלה שכדי להתמודד עם הקושי הזה של גידול צאצאים, פשוט הם מה שאנחנו קוראים טפילי פתולה, כלומר, הם כאלה שמפילים את הטיפול בצאצאים שלהם על מישהו אחר.
פשוט טרמפיסטיות על כן אחר. או לא רק כן, באופן כללי.
נכון. עכשיו, הטפילים האלה הכי מוכרים בז'אנר הזה באמת זה הקוקיות, שמטילות ביצים בכלים של אחרים, אנחנו מכירים את זה מדירה להזכיר, והטיפול בגוזרים נופל בעצם על מין אחר של ציפורים, והקוקיות הם גם טפיל שאנחנו קוראים לו טפיל גיגטורי, כלומר זה מה שהן לא יכולות בכלל, הן איבדו את היכולת במהלך האבולוציה בכלל לטפל בצאצאים שלהם בעצמן, והן חייבות את הפונדקאים, חייבות שמישהו אחר יטפל בגוזרים.
זה מה שקורה כשמתעצלים, בסוף כבר אי אפשר לעשות את הדבר עצמו.
למרות שבכלל לדעות שבסוף סגר שלישי זה ככה נשמע לנו פתאום ככה קורץ.
אני מיד אביע את דעתי ונעשה הקבלה לחיינו אנו בני האדם, אבל מסכן. אוקיי, אבל את אומרת שהן איבדו את היכולת ממש לגדל צאצאים בקן וכו', פשוט טפילות טרמפיסטיות על קינים של אחרים.
נכון. עכשיו, במהלך האבולוציה מתפתח איזשהו מרוץ חימוש בין טפילים לפונדקאים. הפונדקאי כל הזמן מנסה להתפטר מהביצים של הטפיל, והטפיל מנסה כמה שיותר להידמות לפונדקאי ולגרום לו להאמין שזה באמת הצאצא שלו, כדי שהמשחק הזה יצליח. ולכל מין טפיל יש את הקורבנות המועדפים עליו, ששם הם מעדיפים להטיל את הביצים שלהם, וזה דורש כל מיני התאמות. אז למשל, הקוקייה האירופית, המראה שלה מזכיר נץ מצוי. וברגע שהציפורים רואות את המראה של הקוקייה, הם יברחו מהקן, הם יסתלקו מהקן, זה ייתן לקוקייה זמן להטיל את הביצה שלה בתוך הקן של הפונדקאי שלה, ולברוח. היא מסוגלת גם להטיל מאוד מאוד מהר את הביצים, משהו שסיפור של משהו כמו עד 15 שניות, והיא כבר הטילה את הביצה, והיא מסוגלת גם להטיל כל יום ביצה במקום אחר, עד 12 ביצים לעונה.
וואו.
כלומר, היא ממש מותאמת בצורה קיצונית למצב כזה של טפילית. עכשיו, היא לא תשים באמת את כל הביצים בקן אחד, היא תפזר אותם בין פונדקאים שונים, כדי פשוט להגדיל את הסיכוי שהם ישרדו, שמשהו יצליח, שהיא תצליח להעביר כמה שיותר.
כמו הפתגם המפורסם, לא לשים את הביצים בסל אחד כמובן, בדיוק כך.
כן, לא רציתי ליפול לשם, אבל כן.
למה? זה עושה להשתמש בקלישאות, אבל מסקרן אותי, האם אלה שרוכבים עליה, אותן ציפורים שנאלצות כן לגדל, מה, הן לא שמות לב להבדלים, ריח, מראה וכולי?
אז קודם כל, הרבה פעמים הן לא שמות לב להבדלים, ואם הן כן שמות לב להבדלים, אז יש כאלה שבאמת מחזירות מלחמה, אבל לא תמיד זה משתלם להן. עכשיו, נמשיך רגע עם הקו של הקוקייה לפני שנגיע להתגוננות, כי הגוזל של הקוקייה כשהוא בוקע הוא הרבה פעמים יותר גדול מהצצע. מה שהוא יעשה הוא יעיף את הביצים של האחים החורגים שלו החוצה מהקן. יש מינים מסוים שהוא ממש הורג את הגוזלים האחרים, זורק אותם מהקן, והגוזל הזה הוא גם הרבה פעמים, הוא יבקע ראשון, הוא יותר גדול, הוא צועק שהוא רעב, ולהורים או שהם לא שמים לב, או שהם נכנעים לפה האדום הזה שנפתח, או שהרבה מאוד פעמים יש למשל מין של קוקיות, שאם הפונדקאי כן יעיף את הביצה, את הפילה מהקן, אז האמא תחזור ותשמיד את הקן, כך שבעצם יותר שווה להם...
זה כבר פשע, פשע, וואו.
להמשיך לטפל ולקוות שמשהו, חלק מהצאצאים לפחות יהיו שלהם. עכשיו, אם הביצה לא דומה באמת במראה שלה, אז יש כל מיני מינים שיודעים לזהות. כמו שאמרת, זה כן יזרקו את הביצה הזאת החוצה. אבל זה מרוץ חימוש, ואצל הרבה מינים של טפילים, התפתחו ביצים שמאוד מאוד דומות במראה שלהם, לביצים של הפונדקאי, וזה מקשה על הזיהוי. יש מין של קנית, שמשתמש בקריאת הזהרה, שהוא רואה קוקיות באזור, משתמש בקריאת הזהרה להזהיר את כולן. ויש מין של גדרון, גדרון אוסטרלי, שמשתמש אפילו בטקטיקה יותר מתוחכמת, כי ההורים מלמדים את הביצים שלהם לשיר שיר מסוים, ורק ברגע כשבוקעים הגוזלים, רק מי שיודע לשיר את השיר המסוים,
די.
הוא זה שיקבל אוכל. כלומר, יש ממש ממש מרוץ חימוש של לנסות כל פעם להתגבר, לשמור על מאזן כזה בין הפיל הפונדקאי. עכשיו, המחקר שאנחנו מדברים עליו, אם אתה אומר, מה, הם לא מזהות? אז המחקר שאנחנו מדברים עליו יצא ממש לאחרונה, והוא מנסה לברר דווקא לגבי המינים שכן מרחיקים ביצה של טפיל מהקן, מה גורם להם לזהות אותה. והם חקרו את הציפור שנקרא כיכלי אדום חזה, זה אדום חזה אמריקאי נקרא גם, והם רצו לבדוק מה יגרום לו להעיף גורם זר, ביצה זרה מהקן. והביצה צריכה להיות שונה, כדי שההורים יגידו, היי, זה לא שלי, ויזרקו אותה החוצה. כי כמו שאמרנו, אנחנו יודעים שהם כן מעיפים חוצה דברים שלא שייכים, דברים שהם יודעים לזהות. השאלה כמה זר זה צריך להיות. ומה שהם עשו, הם יצרו גופים גיאומטריים שונים במדפסת תלת מימד, וצבעו אותם בצבע המדויק של הביצים של כיכלי אדום מחזה, כי הם רצו לבדוק את זיהוי הצורה, וזה צבע טורקי עמוק יפה כזה, והם יצרו שתי סדרות. סדרה אחת של צורות הייתה בעלת זוויות שונות, כלומר ממש מביצה עגולה, ואז ביצה מאוד מאוד זוויתית, ככה כמו שתי פירמידות שמודבקות זו לא בבסיס, ממש מעוינת. והסדרה השנייה, הם מלכו על גרדיאנט של עובי, כלומר מביצה דקיקה ועד לביצה מאוד מאוד עבה, ורצו לבדוק כל פעם הציפורים יצאו מהקן, הם שמו גורם זר אחד, ובדקו בכמה מהמקרים הציפורים מזהות את הגוף הזר ומרחיקות אותו. עכשיו, היית מצפה, מה היית מצפה שיקרה? מה הם יזהו יותר בקלות? זוויות או עובי של ביצה?
אני משער שזוויות, לא?
או שלא. אז זה גם מה שהם ציפו. וזה הגיוני לנו שיהיה יותר קל לבחון גוף זוויתי ולהגיד, היי, זה לא ביצה, אני מצפה החוצה. אבל מסתבר שמה שהם זיהו יותר בקלות היה ביצים ברוחב שונה. וכשהביצים זיופות היו בעובי של חצי או פחות מהעובי של הביצה המקורית, כמעט תמיד הם יזרקו החוצה מהקן, אבל בסדרה דווקא של הגובים הזוויתיים, לציפורים היה יותר קשה לזהות את הזיוף. רק ממש בקצה הסדרה, כשהם הגיעו ממש לגוף הגיאומטריה המאוים הזה, רק אז הם באמת זיהו שמדובר במשהו שהוא לא ביצה.
אבל איך הם באמת מזהות עובי?
אני מסתכלת עליו. השאלה, מה אתה יודע לזהות? והשאלה גם למה? למה אתה יודע לזהות דווקא את זה? למה תבנית החיפוש שלך מכווננת דווקא לעובי ולא לזוויות? למה הם רואות את זה ולא את זה? זה בדיוק מה שהחוקרים שאלו. וזה מאוד מאוד מפתיע, והתשובה היא מן הסתם אבולוציה, כי ההסתר שהם נותנים הוא שאדום החזה למד במהלך מרוץ החימוש שלו עם הטפיל שלו להתמקד ברוחב ביצה, כי הציפורים הטפיליות שפוגעות בהן, יש להם רוחב ביצה שונה. כלומר, זה מה שאני הולך לחפש, כי זה מה שהאבולוציה לימדה אותם לזהות בתור משהו שהוא בעייתי. עכשיו, אולי אם הטפיל שלהם היו ביצים זוויתיות, אז הם היו לומדים לזהות זוויות בצורה יותר פשוטה, כי זה מה שהאבולוציה הייתה מלמדת אותן לזהות לה. תכונה הזאת היה יתרון יותר חזק. אבל זה בעצם לא משהו שאני הולך לזהות, כי זה לא משהו שקיים בטבע.
כי לא צריך לזהות, כן?
כן, לא צריך, אין לזה צורך, אז זה לא משהו שמשתמשים לי.
וואו, טוב, האמת שמרתק, ואני עוד אולי קצת תקוע בציפורים ששרות לביצים, כדי שהגוזלים וכו', זה הפך אותי לגמרי. תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
תודה לכם.
ריקוד הציפורים. קבוצת מדענים מצרפת גילתה שציפורים מסוג סולה, שחיות בקולוניות גדולות בדרום אפריקה, משתמשות בריקודים ייחודיים בעזרתם הן מספרות לבני הזוג שלהם ולשכנים שלהם היכן נמצא המזון בסביבה. הריקודים בוצעו כשהציפורים חזרו ממסעות לחיפוש מזון שיכולים לערוך בין שעות בודדות לעשרות שעות. הדברים פורסמו בכתב העת Animal Behavior. אנחנו שמחים לומר שלום לצפר יונתן מירב מהחברה להגנת הטבע. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אז עד עכשיו שמענו שדבורים רוקדות כדי להעביר מידע, אני לא שמעתי על ציפורים, זה משהו שהיה מוכר?
אנחנו יודעים שציפורים מעבירות מידע בכל מיני דרכים, אבל המחקר הזה מצביע בעצם על דרך מאוד מתוחכמת כנראה להעביר מידע. הציפורים האלה, הסולות, הן חיות במושבות גדולות שיכולות למנות אלפי זוגות, ובשביל לדבר בין בני הזוג ולשמור על קשר, אז הן משתמשות מעבר לקולות גם בכל מיני מחוות או ריקודים, ועל זה התבסס המחקר הזה בעצם.
אז עכשיו, איך הריקודים קשורים למיקום של המזון? איך הן עושות את זה?
אז זהו, זה כבר שאלה שאין עליה תשובה מדויקת. כלומר, זה לא שיש איזשהו מקרא שעם ה... הסולות גם במהלך החיזור שלהם, בכלל, כל מערכת היחסים בין בני הזוג מלווה בהרבה מאוד, אנחנו קוראים לזה ריקודים, אבל זה מחוות גופניות, כל מיני קידות, הן מצליבות מקורים בסיוף, מנקרות אחד את השני, אחת את השנייה, במקומות שונים בגוף, וכל הדברים האלה מעבירים אינפורמציה. מה שמעניין במחקר הזה זה שהשתמשו בעצם, דגמו, היה להם מדגם לא מבוטל של סולות מסומנות במשדרים, משדרי GPS, וגם במושבה עצמה הם הקליטו את כל אחד מהסולות המסומנות, הקליטו בעצם בווידאו את הריקוד. ומה שהסיקו זה שככל שהסולות בילו יותר זמן בים, כלומר התרחקו יותר מהמושבה, אז עם החזרה שלהם, הריקוד היה ארוך יותר. אז יש כנראה משהו, יש קורולציה כנראה בין המרחק אל הרי ונפות בשביל לשחרר מזון, ואורך הריקוד. מה בדיוק כל תנועה אומרת, זה כבר מורכב מדי.
עכשיו, בוא נדבר על הסולה. אני לא הכרתי את הציפור הזו, ונאלצתי לגגל ולראות תמונה שלה. איך היא נראית? תאר לנו את אורח החיים שלה. היא לא נמצאת בישראל, נכון?
אז זהו, הסולה הספציפית שעליה נערך המחקר, סולת הכיף, קייפ גנט, זה מין נדיר יחסית של סולה. יש מין נפוץ שנמצא גם באירופה וגם בצפון אמריקה שנקרא סולה צפונית, והן דווקא מגיעות אלינו בחורף, בעיקר בימי שערה. זה ציפור שמבלה את כל החיים שלה כמעט בים. היא מקננת על מושבות, על צוקים בים, ויכולה, כמו שאמרת בעצמך, לעוף גם שתי יממות שלמות לעומק הים, בעקבות להקות של סרדינים ודגים, שהן צדות בצלילה מרהיבה לתוך המים. זה ציפור גדולה, עם מוטת כנף גדולה של 1.5 מטר, מקור חד וארוך, וקרובי המשפחה שלהם, מי שהיה בגלפגוס, יש שם את הבוביז, את הבובי, את הסולה הכחולת רגליים ואת האדומת רגליים, הן בנות אותה משפחה.
טוב, אני ממליץ למאזינים ולמאזינות לגגל, כי זו ציפור יפהפייה, ובאמת בהצלילה שלה כנראה כדי לצוד או לטרוף וכולי, היא מרהיבה. מדובר בציפור באמת שנראית באופן יוצא דופן, מראה מאוד ייחודי ויפה. ובסופו של דבר התגלה כאן שככל הנראה הציפורים האלה מעבירות מידע באמצעות, כפי שאמרת, נכון, ריקוד זה יותר אנושי, מחוות פיזיות. כנראה שבאמת יש איזושהי קורלציה בין הריחוק של האמזון לבין אורך הריקוד, למשל, אולי גם לתנועות.
נכון, וסולת הכיף, הסולה הספציפית של המחקר, היא נודעת בזה שלהקות שלמות של מאות ואלפי פרטים צוללים ביחד במופע מסונכן. יש ביוטיוב באמת סרטונים מדהימים של של צלילות צייד כאלה ושחרור מזון, זה באמת סיפור מדהימה, אין מה להגיד.
וואו, טוב, תודה על הדברים. הצפר מהחברה להגנת הטבע, יונתן מירב, תודה לך.
בשמחה, יום טוב.
ובמסגרת פינת הארכיאולוגיה נדון בלבוש ובאופנה עתיקה שמגיעה מהמדבר בעקבות תגליות בתימנה ובערבה, שם נמצאו אריגים קדומים צבועים בין היתר בארגמן. אנחנו שמחים לומר שלום למדען הראשי של רשות העתיקות, פרופסור גדעון אבני, שלום.
שלום וברכה.
אז ראשית, למד אותנו מה בדיוק נמצא בתימנה ובערבה, באילו בדים מדובר, באיזה שיטות צביעה?
צריך להתחיל אולי בשאלה למה דווקא במדבר. מה, במקומות אחרים לא היה אופנה, לא היו אנשים שהתלבשו? התשובה היא בוודאי שהיו.
אני משער שפשוט שם מצאו את ההריגים, אבל אתה מוזמן לענות על השאלה הזו.
אז זה בדיוק התשובה. המקום היחיד כמעט שהריגים קדומים משתמרים זה מקומות שבהם יש יובש קיצוני. אצלנו אנחנו מדברים על מדבר יהודה, על הנגב, על אזור הערבה, ודווקא דרך האזורים האלה אנחנו יכולים לקבל זווית על אופנה, לבוש, אריגים בתקופות שונות. ובאמת בתימנה, מכל המקומות, דווקא על גבעה בלב המדבר, התגלו האריגים הקדומים ביותר בארץ, שבהם יש שימוש בצבע ארגמן, צבע שקשה מאוד להפיק אותו מחלזונות שנמצאים בים התיכון בכלל. וזה לוקח אותנו לשאלה של אריגים, צביעה, אומנות, אופנה, צבעו וייצרו אותם בים התיכון, הביאו אותם לכל אורך דרכי המדבר עד לערבה, כי מישהו שם ביקש את ההריגים האלה והיה לו גם כסף לשלם. וזה באמת אולי הסיפור המרתק ביותר בהריגים קדומים. אתה מוצא אותם לפעמים במקומות בלתי צפויים לחלוטין. ברור שייצרו אותם במקומות גדולים, למשל העיר לוד בתקופה הרומית, הייתה אחד ממרכזי הייצור הגדולים של בדים שנצבעו בארגמן. ארגמן היה כמו זהב של היום, אחד מהתוצרים המבוקשים ביותר בקרב המעמד העליון. והתוצרים האלה שייטו להם בארץ, במזרח התיכון כולו, למקומות רחוקים ונידחים. ובאמת בתימנה, צוות חוקרים של אוניברסיטת תל אביב, ארז בן יוסף, שחברה אליו דוקטור נעמה סוכניק, מומחית להריגים, הם זיהו את ההריגים, זיהו את הצבע, ודרך הזיהוי הזה הגיעו לשאלות מרתקות של גם זהות, גם קשרים, גם תהליכי מסחר עתיקים, ואת זה אנחנו מוצאים בערבה. נושא אפילו עכשיו, עוד יותר מעניין.
בבקשה, אחר כך אם תוכל קצת לשתף אותנו בטכנולוגיית הצביעה, כי אני מבין שזה משהו שהוא לא טריוויאלי בעבר היה לצבוע בדים.
כן, הצביעה היא דבר מאוד מסובך ולא טריוויאלי. כמו שאמרתי, ארגמן מגיע בכלל מהפקת צבע מחלזונות. גם הצבע האדום וגם הצבע התחלת, שמופיע גם במקרא אצלנו, התחלת וארגמן, שני הצבעים אולי המכובדים ביותר. ואת זה עושים במרכזים מקצועיים מאוד מאוד מוגדרים, בעיקר באזורי החוף של ארץ ישראל. הצביעה הזאת דורשת את אותם חלזונות. אבל אם אנחנו נחזור שוב אל המדבר ונגלה באותם הריגים קדומים גם את רשתות המסחר שעבדו בעולם הקדום. היום כשאתה מזמין משהו מחוץ לארץ, יש לנו אמזון, יש לנו אלי אקספרס, כולנו מכירים את זה. אבל אם נחזור לערבה, הפעם אנחנו לא 3,000 שנה לפני זמננו, אלא בערך 1,200 שנה לפני זמננו, התקופה המוסלמית הקדומה, אנחנו שוב מוצאים ריכוז גדול מאוד של הריגים, ולכל אחד מהם יש סיפור. חלקן מגיע ממקומות כמו איראן, כמו מהודו למשל, בדרכי המסחר או ביבשה או בים, שוב, אותם משלוחים שמגיעים בעולם הקדום, כי אנשים פשוט מבקשים את הדברים היקרים והנדירים האלה, שמגיעים לפעמים מרחקים של אלפי קילומטרים. וכך בפעם הראשונה אנחנו מוצאים את אותם בדים צבועים מגיעים מהמזרח דווקא. ממרכז אסיה, מאיראן, מהודו כמו שאמרתי, או באוניות או בשיירות גמלים, ואיפה מוצאים אותם? בערבה אצלנו, ובוודאי שהערבה זה רק תחנה אחת. משם הם המשיכו במסעם והגיעו לערים הגדולות בחופי הים התיכון. וככה דרך האריגים אתה יכול להגיע לתמונה הרבה יותר רחבה של האוכלוסייה, מה עניין אותה, איך המוצרים האלה עברו על פני תקופות ארוכות מאוד בהיסטוריה. ושוב צריך להזכיר שהתחום הזה הולך ומתפתח בשנים האחרונות. ב-50 השנה האחרונות אנחנו מגלים יותר ויותר אריגים קדומים. ואם אתם מחפשים, אם אפשר לקרוא לזה את בוטיק, הלבוש והאריגים הקדום הגדול יותר במזרח התיכון, הוא נמצא במחסני רשות המדינה כאן אצלנו, ברשות העתיקות בירושלים. ושם באמת האריגים שמתגלים בחפירות בסופו של דבר מגיעים לשם, ואתה יכול לגלות את התמונה המאוד רחבה, בעצם מראשית היסטוריה ועד לימי הביניים, איך אנשים התלבשו, מה הם העדיפו, איזה צבעים הם העדיפו. הצבע האדום של הארגמן מפנה את מקומו לצבע הכחול, שהוא המועדף דווקא על ידי המוסלמים, ועוד הרבה הרבה תופעות של תרבות שאתה מגיע להם דרך אותם אריגים קדומים שמוצאים אותם באתרי המדבר.
וואו, טוב, מרתק, תודה לך על הדברים. פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, תודה לך.
תודה לכם.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.